שלום ומבורך לכולם. אנחנו אכן שוב מברכים אתכם בשם האדון. אנחנו מודים על ההזדמנות שיש לנו ביחד לעבוד אותו ברוח ובאמת. אלה מכם שהייתם איתנו בשבוע שעבר, אז ויטלי לימד בנושא של הודיה מאיגרת לאפסים פרק ב', 11 פסוקים הראשונים. הוא דיבר על הצורך שלנו בלהודות לאלוהים על כל מה שהוא עשה, ובמיוחד על חסד שלו, ולא להיות כפויי טובה. זה היה חלק מהתהליך של עלינו לטפל בו כאשר אלוהים פועל בחיינו. תודה. הם חלק מהברכות שאלוהים נותן לנו, התגובה שלנו היא אכן בהודיה. והוא אכן גם סיים בכך שעלינו להוקיר באלוהים על כל מה שהוא עשה. אנחנו עומדים בעוד פחות מ... טיפה למעלה, אוקיי. אבל זה יהיה גבוה. אנחנו עומדים בערך פחות מ-48 שעות לפני סיום של שנת 2017, ואוטוטו מתחילה שנה האזרחית החדשה 2018. זה בהחלט זמן טוב לחשוב על כל מה שזכינו לו בשנה האחרונה. את כל הטוב של אלוהים, את כל חסד של אלוהים בחיי כל אחד מאיתנו, ואכן להודות לו. יש כבר אפילו מסורת במקומות רבים שסוף השנה עבורם זה לא רק ספירת מלאי במשרדים ובמפעלים, אלא שהם גם עושים ספירת מלאי של החיים שלהם. הם מסתכלים על כל מה שאלוהים עשה בשנה החולפת בחייהם. הם מסתכלים אחורה על מה שהיה ומתכננים, עושים נדרים של השנה הקרובה. ובדרך כלל זה קצת יותר מלעשות דיאטה או להתחיל לרוץ או ללכת. הם רוצים להיות שונים בשנה הקרובה. אבל אני חושב שבזמן הזה יש דבר יותר חשוב, אולי הדבר הכי חשוב, בוודאי ובוודאי מספירת המלאי שעלינו לעשות, או גם מהתכנון של הנדרים לשנה הבאה. חשוב דווקא בזמן הזה, דווקא לבחון את המעמד שלנו אל מול אלוהים. את המעמד שלנו בעולם הזה, וכמובן גם בעולם הבא. לפני כמה שבועות, אם הייתם איתנו שוב, דנו בשאלה הראשונה אשר מופיעה בהצהרת האמונה שנכתבה בעיר היידלברג שבגרמניה. הזכרנו שהיא נכתבה ב-1563, ואפילו הזכרנו את הקשר היהודי להצהרת האמונה הזאת, למרות שנכתבה בגרמניה. הזכרנו את יהודי איטלקי בשם עמנואל טרמיליוס, עמנואל טרמיליוס, שהיה לו חלק בכתיבה של ההצהרה הזאת עם עוד שני גרמנים. ואם אתם זוכרים, השאלה הראשונה שם הייתה, מהי הנחמה היחידה שיש לך בחיים ובמוות? וראינו גם את התשובה היחסית ארוכה לשאלה. והתשובה היא שאינני שייך לעצמי, לא בגוף ולא בנפש, לא בחיים ולא במוות. אני שייך למושיעי הנאמן, ישוע המשיח, אשר בדמו היקר חיפר על החטאים שלי ופדה אותי מכוחו של השטן. הוא שומר עליי כך שאף שערה שעל ראשי לא תיפול בניגוד לרצונו של אבי שבשמיים, אכן הכל חובר יחד לישועתי, וברוח קודשו הוא גם מבטיח לי חיי נצח, ומעורר ומכין אותי לחיות מעכשיו למענו. הסתכלנו יחד על המשמעויות של השאלה, ובמיוחד התשובה הזאת בחיינו, ובעיקר מהו המקור של הנחמה בחיים שלנו. היום אנחנו נדבר על שאלה הבאה בהצהרת האמונה הזאת. והשאלה הזאת, היא שואלת את השאלה הזו: כמה דברים עליך לדעת כדי לחיות ולמות בשמחת הנחמה הזאת? כפי שאתם מבינים, כמובן, זו המשך לשאלה הראשונה. וגם השאלה הזאת עוסקת בחיים ובמוות, או נכון יותר, בחיים ובנצח הנצחים, שלי באופן אישי ושל כל אחד ואחד מאיתנו. ואני חושב שהיא חייבת להיות השאלה שמעסיקה אותנו מעל לכל דבר אחר. בוודאי מעל ספירת המלאי השנתי, ואולי אפילו תכנונים שיש לנו למסיבה של סוף השנה. אם אכן אנחנו טוענים לאמונה ומחשיבים את עצמנו כמשתייכים לגוף המשיח ולישוע, אז עלינו לבחון אם אכן זה כך. ואם אנחנו לא משתייכים לישוע, אז בוודאי ובוודאי שעלינו לפחות לחשוב על העתיד הנצחי שלנו ועל המוות, שביום אחד ידפוק בדלת של כל אחד מאיתנו. התשובה לשאלה מכילה שלושה חלקים שהם מבוססים בעצם על ספר או איגרת לרומים, איגרת של שאול לרומים. והתשובה היא כך: שלושה דברים. ראשית, עליי לדעת את גודל החטא והמצוקה שלי. שנית, עליי לדעת איך נפדיתי מכל חטאיי ומצוקתיי. ושלישית, איך עליי להודות לאלוהים על פדות שכזו. הבשורה של המשיח, בשורת החסד שאנחנו רבות מדברים עליו, היא בשורה מאוד פשוטה. לא צריך להיות מדען או מתמטיקאי, ואפילו לא צריך להיות אינטליגנטי במיוחד כדי להבין את בשורה. צריך לדעת שלושה דברים פשוטים: חטא, פדות והודיה, שהיא בעצם פרי של הפדות שלנו. כפי שהזכרנו, התשובה מבוססת על איגרת שאול לרומים. את האיגרת אפשר באופן מאוד גס לחלק לשלושה חלקים. כאשר בחלק הראשון, שמתחיל בפסוק 18 מיד אחרי המבוא של שאול ועד פסוק ה-20 של פרק ג', שם מדבר על החטא שלנו, על החטא של כל בני אדם, ומקדיש חלק מכובד ליהודים ולגויים. כי הרי כל בני אדם נמצאים עמוק בתוך החטא ובחושך. בפסוק 21 של פרק ג' הוא מתחיל לדבר על הצדקה ועל הפדות שאלוהים סיפק לנו במשיח. אך גם שם בפסוק 23 הוא מזכיר לנו כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד האלוהים המה. בעניין החטא אין הבדל בין יהודי או גוי, בין ישראלי או פלסטיני, וגם לא בין איש או אישה, אפילו לא בין ביבי לטראמפ. כולם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה. בחלק הראשון עלינו לדעת ולהבין את החטא ואת המצוקה שלנו. בלי לדעת ולהבין את החטא ואת המצב הרוחני שלנו אל מול אלוהים הקדוש, לא נוכל לראות את הצורך שלנו בפדות. באותה ישועה שתכף נדבר עליו. אנחנו כקהילת חסד ואמת, אנחנו מדברים רבות על חסד אלוהים, ובצדק. אנחנו מדגישים את אהבתו של אלוהים, את טובו ואת נאמנותו של אלוהים. אבל יש עוד צד לאלוהים, לאלוהים הרב חסד, שלעיתים אנחנו לא מספיק מדגישים אותו. זו זעמו של אלוהים. זעם של אלוהים ומשפטו הם חלק בלתי נפרד מאישיותו של אלוהים. החטא ועונשו הוא לא רק שם של ספר, שדווקא נכתב ברוסית, אלא חלק ממציאות האמיתית של העולם שלנו, וזו לא מציאות מדומה. ואכן, גם המשפט של אלוהים וגם גיהנום הוא אכן דבר אמיתי וקיים. באופן טבעי, שאול באיגרת לרומים מתחיל דווקא במצב של כל בני אדם. הוא מתאר את הסטטוס שלנו כבני אדם בפני אלוהים הקדוש. והחל מפסוק 18 של פרק א', הוא כותב לנו כך. קוראים מרומים א', פסוק 18-21. ואומנם זעם אלוהים נגלה מן השמיים על כל אבלתם ורשעתם של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת. כי מה שנודע לאלוהים גלוי בקרבם, שהרי אלוהים גילה להם. הלו עצמותו הנעלמת היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בבירור מאז בריאת העולם, בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להיצדק, שהרי למרות שיודעים הם את אלוהים, לא כיבדו אותו כראוי לאלוהים. אף לא הודו לו, אלא נתפסו למחשבת הבל ונתם ליבם העבלי. מה ששאול מתאר כאן עלינו, זה אכן דבר מכוער. אבל זה בדיוק מה שאנחנו. בבראשית, אחרי שאלוהים ברא את אדם וחווה, הם ידעו מיהו אלוהים והם עבדו אותו, ואף התהלכו איתו בגן. אך במהרה, יש כאלה שטוענים במהרה מאוד מאוד, הם בחרו להאמין בשקר של הנחש מאשר באמת של אלוהים. זו הסיבה ששאול אומר ומזכיר לנו שאלוהים גילה את עצמו אלינו. אומר, מה שנודע לאלוהים גלוי בקרבם. הוא ממשיך ואומר שכוחו הנצחי ואלוהותו שנראית בבירור מאז בריאת העולם. מאז בריאת העולם, כוחו הנצחי של אלוהים היא נראית לכל בני אדם. למרות שאת קיומו של אלוהים נראית כבר מהבריאה, ואנחנו עמוק בליבנו יודעים זאת, ובכל זאת לעתים אנחנו מכחישים את האמת הזאת. מזמור י' בפסוק הראשון, בחלקו הראשון אומר, אומר נבל בליבו, אין אלוהים. אבל אם אנחנו בוחנים את ליבנו, אנחנו יודעים יותר טוב שאכן קיים אלוהים. זו גם הסיבה ששאול כמובן ממש במשפט הראשון שלו מדבר על זעמו וכעסו של אלוהים אשר נגלה מן השמיים על כל בני אדם. וזעמו של אלוהים הוא גם אומר לנו שהוא מוצדק. מדוע מוצדק זעמו של אלוהים? בגלל העוולה או הרעה שלנו. זה לא מסובך להבין את מה ששאול אומר כאן. אם אנחנו באמת מוכנים להיות כנים, לפחות עם עצמנו, אז באמת נודה ששאול צודק באמירתו כאן. אמנם את הרוע של בני אדם, אנחנו נוטים להסתכל ולראות יותר אצל האחרים, או לשמוע עליהם בחדשות, אבל בעצם הרוע והרשעה קיימת בליבנו, בלב של כל אחד מאיתנו, וגם אני. גם אם אנחנו לעתים מסוגלים להסתיר היטב את הרוע הזו, את הרוע מאחרים, הם עדיין נמצאים שם והם קיימים. ואנחנו בעצמנו מודעים להם. שוב, אם נהיה כנים עם עצמנו. עכשיו צריך גם לזכור שדבריו של שאול אינם מתייחסים לזעמו הכללי של אלוהים על בני אדם, אלא על זעמו האישי של אלוהים לכל אחד ואחד מאיתנו. זעמו של אלוהים מופנה אליי ואליך בגלל החטאים שלי ושלך. החטא עיוות את המחשבה שלנו, את המצפון שלנו וגם את הרצון שלנו. והעיוות הזה גורם לנו להיות סופר רגישים לחטאים של אחרים, ומצד שני להתעלם מהחטא שבתוכנו. אם שמתם לב, השאלה מתייחסת לגודל החטא והמצוקה שלי. לא מתייחס לגודל החטא והמצוקה של אחרים, אלא שלי. הוא לא מתייחס לחטא והמצוקה של אחרים, אלא שלי. אבל בחלק השני של השאלה, אנחנו רואים שאלוהים בחסדו הרב, בטובו ובאהבתו, לא משאיר אותנו במצב הקשה והנורא שלנו. כלומר, בחטא ובמצוקה שלנו. אלא שהוא פודה אותנו. הוא מזריח עלינו את אורו בתוך החושך הרוחני שבו כל אחד מאיתנו וכל בני אדם נמצאים. לכן בחלק השני של התשובה נאמר לנו, שנית, עליי לדעת איך נפדיתי מכל חטאיי ומצוקותיי. גם התשובה הזאת כמובן מבוססת על חלקו השני של איגרת שאול לרומים. בחלק השני של הספר שאול מתאר את פעולתו של אלוהים למעננו במשיח. בפסוקים 21 עד 24 הוא אומר כך, אך כעת נגלתה צדקת אלוהים בלי תורה, צדקה שבתורה והנביאים מעידים עליה. וכי צדקה של אלוהים באמצעות אמונה ישוע המשיח אל כל ועל כל המאמינים, שהרי אין הבדל, כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים הם. אותו פסוק שכבר הזכרנו אותו בפרק ג', אך הם מוצדקים בחסדו בחינם הודות לפדות שבמשיח ישוע, אשר האלוהים שם אותו לכפרה בדמו, כפרה על יסוד אמונה. כל זה כדי להראות את הצדקה של אלוהים בכך שבאורך רוחו פסח על חטאי העבר, ולהראות את צדקתו בזמן הזה, שהוא צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. זה מה ששאול אומר בפסוקים האלה בפרק ג'. אלוהים ביוזמתו ובגלל אהבתו אלינו פעל. הוא פעל כך שגילה לנו את צדקתו דרך בנו, והצדיק אותנו בזכות הכפרה ושפיכת דמו של המשיח. יותר מזה, אלוהים במשיח פסח על כל חטאי העבר שלנו. ולכן הסליחת החטאים שאלוהים מעניק לנו היא אך ורק בזכות דמו הנשפך של אלוהים דרך המשיח. זוהי, חברים, אכן בשורה טובה. זוהי בשורה מצוינת עבורנו שנמצאים בחטא ובחושך. וזה אכן המסר שצריך לעודד אותנו ולהביא לנו שמחה ועדנה. כי אלוהים יכול להוציא אותנו מהמצב שבו אנחנו נמצאים. כי הוא אל רב חסד, הוא רחום וחנון, וכך הוא מתייחס אלינו. אבל אנחנו זקוקים וצריכים את האור הזה על מנת לראות את מה שעשה המשיח עבורנו. לכן עלינו להתפלל ולהתחנן לאלוהים שבטובו הוא יעניק לנו את אור המשיח, כדי שנוכל לחוות את הפדות שאלוהים לבדו יכול להעניק לנו. אנחנו זקוקים לאור המשיח, כי הכפרה של המשיח הוא לא עניין של ידע. יש הרבה מאוד פרופסורים שיודעים את התנ"ך מצוין, אך לעולם לא חוו את אור של אלוהים. אתם יכולים לשאול את בריאן שלומד באוניברסיטת בר אילן. ספרים רבים גם כמובן נכתבו גם על ברית החדשה על ידי אינטלקטואלים ואנשים עם ידע רב, אולי ביוונית או לטינית, אך כותביהם לעולם לא ידעו לעומק ליבם את מלוא המשמעות של המילים שמופיע בברית החדשה, כמו למשל יוחנן ג' 16, שאומר כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד איש כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם. הם לא נחלו חיי עולם למרות שידעו מצוין לכתוב על הפסוק הזה ועל קטעים אחרים. לכן עלינו לבקש ולהתחנן שאלוהים בטובו יראה לנו את החטא שלנו קודם, ואז את אור המשיח, ושיוציא אותנו מהחושך על ידי הכפרה שיש לנו במשיח, שהוא קנה עבורנו בדמו. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, אמיתי, על רואה קהילה מסקוטלנד. שמו הוא הקטור מקפייל. הסיפור התרחש בערך לפני כ-250 שנה. באחד הימים, כאשר היה אמור להגיע למקום רחוק, מרחק של כמעט שבועיים נסיעה, באותם הימים עוד לא היה רכב, בלילה נשאר באיזשהו פונדק. בפונדק הייתה נערה שתפקדה בכך שהייתה שוטפת את הכלים, מחבסת את הסדינים, משהו דומה למה שמעיין עושה בימים האלה, אבל היא נראתה מאוד מסכנה. בבוקר, לפני שהקטור, אותו רואה קהילה, עמד לצאת לדרך, ראה עצב בעיניה של הנערה. אז הוא שאל אותה אם היא מכירה את אלוהים, או אם היא שמעה על אלוהים. היא אמרה לא. הוא שאל אותה אם היא שמעה על כתבי הקודש. להפתעתו, היא אמרה לא. בשאלה האחרונה שהוא שאל אותה, אמר לה, האם את מודעת שיש לך נפש? בפעם השלישית היא אמרה, לא. אז הוא אמר לה כך, יש לי בקשה אלייך. אני בעוד שבועיים יחזור בחזרה ואני יהיה כאן שוב לילה אחד. עד אז אני מבקש ממך, כל לילה, לפני שאת הולכת למיטה, תסגרי כך את העיניים ותתפללי שאלוהים יראה לך מי את. ואני מבטיח לך שאני אחזור, אני אפילו אביא לך מתנה קטנה. לפני שהקטור התחיל לחזור, הוא קנה סעיף קטן עבור הנערה. שהגיע לפונדק, ראה שהנערה נמצאת במצוקה, ואפילו בא לפונדק, אמר לו, אני לא יודע מה אמרת לנערה הזאת, אבל מאז שעזבת, היא לא מפסיקה לבכות. היא כמעט הפסיקה לאכול, והיא עוד יותר עצובה. הקטור בא לנערה, אמר לה, בבוקר לפני שעמד לצאת, אמר, מה קרה? אמר, מאז שביקשת ממני להגיד ולהתפלל את הדברים האלה, אני מבינה עד כמה שאני עבודה, עד כמה שאני נמצא בחושך ואינני יודע מה עליי לעשות. אז הוא אמר לה לפני שעמד לצאת, מעכשיו תתפללי שאלוהים יגלה אלייך את עצמו. אז הקטור יצא לדרכו. מספרים שמספר שנים לאחר מכן, באחד הימים שהוא סיים את האספה, אחרי הדרשה וכל האספה, הגיע אליו גברת אחד. ושהגיע אליו, היא שאלה אותו, האם אתה זוכר אותי? הפעם הוא היה תור שלו להגיד לא. להגיד, לא, אני לא זוכר אותך. ואז היא הזכירה לו את שתי התפילות שהוא ביקש ממנה להתפלל. והיא גם הוסיפה, אמרה לו שזמן מה, אחרי שהלכת, אלוהים האיר את האור שלו בליבי. והבנתי שאכן ישוע הוא זה שבדמו כיפר על חטאי והושיע את נפשי. אתם מבינים בסיפור הזה, הרי אם היא לא הייתה מבינה את המצוקה ואת החטא שלה, היא לא הייתה יכולה להבין את מה שהמשיח עשה עבורה. אנחנו נמצאים בדיוק בסיטואציה הזאת, שעלינו לדעת ולהבין לעומק את המצב שלנו בפני אלוהים הקדוש. בלי הבנה של המצב שלנו, בלי הבנה של הסטטוס שלנו בפני אלוהים, או המעמד שלנו בפני אלוהים הקדוש, אנחנו לא נוכל להבין את הפדות שאלוהים סיפק לנו במשיח. החלק השלישי והאחרון בתשובה היא כמובן איך עליי להודות לאלוהים על פדות שכזו. אחרי שאנחנו מבינים את המצב הרוחני שלנו וגם את אשר אלוהים עשה למעננו במשיח, אנחנו מגיעים למעשים שלנו. אתם מבינים, בלי מה שאלוהים עשה בחיים שלנו, בלי שהוא העיר אותנו מהמוות הרוחני שבו אנחנו נמצאים, אנחנו לא יכולים לעשות שום מעשה מועיל. אבל לאור האהבה של אלוהים, האהבה האדירה וגם הנדירה של אלוהים בחיינו, אנחנו גם לא יכולים להישאר אדישים. אם אכן רוח הקודש פעל בחיינו, אם רוח הקודש נתן לנו לידה מחדש, ואם הוא פועל ומממש את הישועה שלנו, אז עלינו גם לפעול. אנחנו יודעים שגם רוח הקודש פועל ומזכיר לא רק את החטאים שלנו, אלא גם את מעשי המשיח. הוא פועל גם דרך המצפון שלנו. ואז בהכרח אנחנו נהיה ונצטרך להיות שונים ממה שהיינו לפני כן, ובוודאי גם שונים מאנשים אחרים שבעולם. החל מפרק י"ב באיגרת לרומים, שאול מדבר על התגובה שלנו למעשה של אלוהים עבורנו. בשלושת הפסוקים הראשונים, שסרגי קרא את השניים הראשונים, שאול כותב כך: ובכן, כלומר כתוצאה מכל מה שקרה עד עכשיו, אחי, בגלל רחמי אלוהים, אני מבקש מכם שתמצרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. כך תעבדוהו עבודה שבלב. ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת, כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. על סמך החסד אשר ניתן לי, הרי אני אומר לכם, אומר לכל אחד מכם, איש אל יחשוב את עצמו ליותר משראוי לו לחשוב, אלא יהיה צנוע בהערכתו, כמידת האמונה שהעניק לו אלוהים. מעניין ששאול כאן מדבר על כך, לא רק שעלינו לא להידמות לעולם ולהשתנות, אלא הוא מדבר על להשתנות על ידי התחדשות הדעת. בהתחלה הוא דיבר על כך שאכן בתוך ליבנו אנחנו יודעים על קיומו של אלוהים. וכאן הוא מדבר על ההתחדשות הדעת שאכן אלוהים שם בליבנו. בגלל רחמיו של אלוהים וגם מעשיו למעננו, אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו למענו, ולא כפי שחיינו לפני כן. אנחנו בוודאי נרצה בראש ובראשונה להודות לאלוהים על הישועה הנפלאה שהוא העניק לנו. אנחנו רוצים להודות לו על הפדות שזכינו לו בגלל שישוע ירד אל העולם. יש כאלה שחושבים ב-25 בדצמבר שהוא נולד ללא חטא, חי ללא חטא וגם מת וקם מן המתים ללא חטא. ובכך קנה עבורנו צדקה. צדקה בזכות הצדקה שלו. איך אפשר שהידיעה הזאת לא תשנה אותנו ולא תגרום לנו למסור גם את גופנו כקורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים וגם לאחרים? הפדות המשיח אכן גורם לנו לרצות להודות לאלוהים, לעזור ולשרת אחד את השני, ולהיות צנועים בשירות שלנו אחד לשני. וגם כמובן, הוא גם שם בנו את הרצון ואת השמחה לבלות בנוכחותו, בקריאה ובתפילה, וגם בהתחברות שלנו אחד עם השני, בדיוק כפי שאנחנו עושים כעת. לסיכום, כמו שאמרתי, בעוד זמן קצר, עכשיו עוד יותר קצר, תחלוף לשנת 2017. אין לי ספק שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מה להודות לאלוהים על כל מה שהיה לנו. אבל רגע לפני שנמשיך בקצב המטורף של החיים, בעיסוקים הרבים שלנו, בואו וניקח זמן שקט בתפילה ונחשוב ונבחן את מעמדנו מול אלוהים. האם אנחנו אכן מודעים לחטא ולמסוכה שלנו? האם אנחנו מכירים, יודעים, אבל גם חווים את הפדות שיש לנו במשיח? והאם אכן חיינו באמת השתנו בעקבות הידיעות והחוויות האלה? אז בואו ניקח זמן קצר לתפילה בשקט, כל אחד יבחן את עצמו, ואז אני אסיים בתפילה. בואו נתפלל.